כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום רב, תודה שהצטרפתם אלינו למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. איתנו באולפן עירה וקסלר ומיכאל אולשוונג, שלום גם לכם. ניתן להזין לנו גם דרך אתר כאן וביישומון כאן עוד, שם אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. כמו כן, אל תשכחו לבוא אלינו לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. זה מאוד חשוב לנו שתבואו לבקר אותנו שם.
בואו, עשו לנו לייק.
עשו לי יובל לייק.
עשו לי לנו לייק. Okay. ותשלחו לנו הודעות שם.
כן.
Okay. היום נדבר עם ערן ליטבין על המהדורה החדשה של שיח לוחמים, הספר המיתולוגי שפרסמה לו לאחרונה, מהדורה חדשה, מחודשת ומורחבת, עם כל מיני דברים שלא היו שם פעם. נדבר גם עם צייד הספרים שלנו, אילי גרין, על מציאה חדשה בעולם אספנות הספרים, ספרות ילדים, נכון?
נכון. כך הוא הבטיח.
סליחה?
כך הוא הבטיח.
הבטיח, כן. והוא יקיים, הוא אדם שמקיים, אדם שמקיים. הוא אמין,
לא, יש לו איזה הפתעה, לא אולי בלילה פתאום הוא גילה איזה אוצר.
הלוואי. משהו ששווה מיליונים, כי...
מה אכפת לך? מה, יש לך אחוזים שם?
אני מאחל לו, אני מאחל לו. גם כן, אפשר לדבר על אחוזים, לפי דעתי, אני יכול לדבר איתו על זה.
דבר.
זה תהיה שיחה קצרה.
כן.
נדבר גם, יהיה לנו סטטוס יומים, נספיק, ונדבר על הסופר האוור ג'ייקובסון, שלא כל כך, הוא מתרעם על הקוראים בימינו. ועוד ככל שנספיק, אבל קודם כל בואי נדבר על רעידות אדמה. אני מפחד מרעידות אדמה, כל העסק הזה לא מתאים לי.
אוקיי, אני לא מבינה מה יש לפחד מרעידות אדמה. מה יש לפחד מכוחות הטבע? זה כמו לפחד מכדור טועה.
אני מפחד גם מכדורים טועים.
זה הרגע להבין שלא הכל בידיים שלנו, ואפשר פשוט להפסיק לפחד. וכמובן, אפשר היה גם לתבוע ממי שמנהל את הבסטה, לעשות איזה פעולות מיגון, אבל זה בתוכנית אחרת. בכל אופן, אנחנו אכן ניצבים כעת בפני גל של רעידות אדמה בצפון הארץ, וזה הוביל את בלש הספרות אלי אשד לחזור אל הזווית הספרותית של הנושא. באתר שלו יקום תרבות, הוא עוסק הרבה פעמים בצדדים פחות מדוברים של עולם הספרות, והוא אוהב מאוד ספרות קונספירטיבית ועתידנית וכל מיני דברים כאלה, וכך גם במקרה הזה הוא מעלה את האפשרות שבעת רעידת אדמה רצינית בצפון הארץ, איראן תנצל את ההזדמנות כדי לתקוף את ישראל. הוא מזכיר שגם במקרה הזה הספרות הייתה שם קודם.
נכון. אז מתברר שבשנת 2006, סופר בשם עזריאל לורבר פרסם ספר בשם רעש מלחמה, שבו בשנת 2010, שאז זה היה העתיד, מתרחשת רעידת אדמה אדירה שגורמת להרס כבד בישראל, וכדי לסבך את העניין, מדען יפני מסוגל לנבא את המועד המדויק, הוא יוצר קשר עם ארגון מצרי, ומסייע להם לנצל את ההזדמנות הנדירה לתקיפה מצרית של ישראל וחיסול המדינה הציונית בחסות רעידת אדמה.
שם ישמור.
כן, חזון אחרית הימים. מן הצד הישראלי, לעומת זאת, המוסד בספר מממן מחקר סיסמולוגי שמתחכה אחר הממצאים של המדען הזה, ובמקביל ישראל גם מתכוננת למלחמה מול המצרים. שתי חזיתות, הטבע והמצרים.
ממי אתה יותר מפחד? לא, כאילו, אני רואה שאתה בעניין של לפחד. אוקיי, תחשוב על זה. בכל אופן, עזריאל לורבר הוא מהנדס תעופה וחלל ומומחה לטילים, רקטות וטכנולוגיות לחימה מתקדמות, אוקיי? זה לא איזה סתם אחד שמדמיין. אלי אשד ראיין אותו אחרי צאת ספרו. זה היה היום אחרי שהסתיימה מלחמת לבנון השנייה בבלוג שלו, וכך הוא כותב על הספר. רעש מלחמה הוא סיפור מלחמה עתידנית מסוג נדיר מאוד בשפה העברית, אולי כי ישראל הכירה כל כך טוב מלחמות אמיתיות. כך שלקוראים לא היה חשק לקרוא גם על מלחמות בדיוניות. הוא יותר מספר מלחמה עתידנית רגיל, הוא עוסק גם בהשלכות של אירוע עתידני שעומד להתרחש מתישהו בעתיד, כאשר תהיה כאן רעידת אדמה חזקה ביותר, כמו שהייתה בתחילת המאה הקודמת, וכפי שצפויה בוודאות מתישהו בעשורים הקרובים וכנראה בשנים הקרובות.
אז הנה זה בא.
אני פשוט, אני חייבת לומר לך, זה לא עניין של ספרות, אבל אני קראתי את ההוראות, מה צריך לעשות, הבנתי לאן אני צריכה ללכת, הבנתי שאני צריכה להיכנס לממד, כי אני גרה בקומה גבוהה, אני לא אספיק לצאת.
יש לכם ממ"ד?
ובמקרה יש לי ממ"ד, ואני, זה מה שאני אעשה. מה יש לפחד? זה כבר, אתה יודע.
אם אתה גר בקומה גבוהה ואתה נכנס לממ"ד, ואז הבניין מתמוטט, אז מה עוזר לך שאתה...
אז הממ"ד זה מין קופסת בטון כזאת, שאתה מקווה שהכל יתמוטט, ואתה כמו בסרטים, פשוט תצא, תנער את האבק, ותמשיך ללכת. כמו בסרט מצויר.
יש לי תחושה שהמציאות והבידיון לא...
אבל אתה לא יכול לשלוט בזה, אז... זהו, תעזוב את זה.
זה היופי, כן? אתה לא יכול לשלוט בזה, אתה נמצא בקומה שמינית ויש רעידת אדמה, אז זה השלב שבו אתה אומר, אוקיי, מה שיקרה.
לא, אבל זהו, אתה רואה, לי יש פשוט מחשבה חיובית יותר. אני לא בקומה שמינית, אלא בקומה רביעית ואחרונה, ולכן אני אומרת, נגיד, אני מבנית את עצמי שכל הבניין קורס, אז אני למעלה, אני... ואז אני פשוט יוצאת. באמת, מנערת את האבק וממשיכה.
אם מישהו יכול לנהל את התרחיש הזה במציאות, מאיה, זאת את. אין לי שום ספק בזה. תשמעי, בכתבה הזאת, בטור הזה שהוא פרסם בבלוג שלו, איך אומרים? רשומה בבלוג.
פוסט
בבלוג של אלי אשד, הוא גם מדבר עם לורבר עצמו, והוא שואל אותו, כי הרי לורבר כתב על המצרים.
נכון.
ובדיוק סיימו אז מערכה בצפון ישראל, מה שיותר מתאים באמת למה שקורה עכשיו. עכשיו הרעידות אדמה הם בצפון
כן, אבל,
המדינה.
אגב, זה סתם קטנוניות. מה זה משנה? מצרים, סוריה, איראן, מישהו.
מישהו.
מישהו ינסה להשמיד אותנו. לא אכפת לנו מי זה
אני
יהיה.
אני רוצה נכון? לדעת, האם נניח שיש...
אתה חייב לדעת מי זה יהיה בדיוק, איזה שפה הוא מדבר,
אם יש רעידת אדמה בצפון הארץ, אז יותר קל לתקוף מצפון הארץ או מדרומה?
זאת אומרת, יש להם מטוסים. נראה לך שזה משנה צפון דרום. אנחנו חצי סיכה על מפת העולם. מטוסים, אתה לא יודע? אבל הכל יחרב. זאת תהיה רעידת אדמה.
והיא לא תפגע בצד השני, היא תפגע נקודתית רק בישראלי.
כן.
הבנתי. אז הוא שואל את לורבר אם הוא היה משנה משהו, אלי אשד שואל אותו, אם הוא היה משנה משהו ברעש מלחמה, אם היה כותב אותו לאחר האימות עם חיזבאללה. עכשיו, הוא נענה שאם הייתי, ככה אומר לורבר ב-2006, אם הייתי כותב את הספר היום, הייתי רק מעדכן אותו, אבל לא משנה בו שום דבר. התזה המקורית של הספר לא משתנה. ההיגיון אומר... שכל מדינה ערבית תנסה לחטוף את מה שאפשר, כאשר ישראל תראה בזמן של חולשה קיצונית. אתם יכולים לדבר.
למה? אגב, לא צריך לבחור, הם יכולים לבוא כולם ביחד.
עשו את זה בעבר.
נכון.
כי לא עבד להם.
זה לא עבד.
אבל אולי אחרי רעידת אדמה, אולי מה שהיה חסר בעבר זה רעידת אדמה טובה שתסגור את כל ה... מה שהוא אומר, לגבי...
למה אתה מכניס פה את כולם להתקפי חרדה?
אני בהתקף חרדה מהרעידת אדמה, ואני אומר, אם כבר, אם אני בחרדה, כולם צריכים להיות בחרדה, ככה אני ארגיש טיפה יותר טוב. מכירה את זה? שגברים נהיים היסטריים, אז הם מיד מלחיצים את הסביבה כדי שהם יוכלו להיות גברים רגועים?
לצערי, אני מכירה את זה.
אז זהו. לגבי החיזבאללה, הוא אומר לורבר, לא ברור לי. הסורים לדעתי פחות חזקים, אבל בהחלט ינסו לחטוף את רמת הגולן. התזה המקובלת לפי מה שהוא אומר, ואני סומך עליו כי הוא איש צבא, שהצבא...
זו הסיבה לא לסמוך אגב, אבל בסדר, אתה כל כך תמים שתסמוך עליו כאיש
צבא. אני צבא, תמיד נראה לי, יש להם דרגות כאילו, וואו.
אני סומך עליו כאיש צבא, וזה כאילו משפט שאמור היה לא להגיד אף אחד אף פעם, אבל הנה, אתה
אמרתי אותו. אני תמיד אומר את מה שאסור להגיד, זה גם לא נכון. טוב, התזה המקובלת לדבריו היא שהצבא הסורי יכול לצאת ללחימה בהתראה של 3 שעות, ואם תקרה רעידת אדמה, אז זה יכול לקרות. אבל הוא אומר, הוא מרגיע, הסכנה הגדולה היא לדעתי ממצרים, לא מהסורים ולא מחיזבאללה. יש לדאוג יותר מכל מהמצרים, שאיתם יש לנו, כזכור, הסכם שלום, כן? סיני לדעתי פחות פגיעה לרעידת אדמה, אבל זה ייקח להם לעבור שם לפחות 3 ימים. בינתיים הוא אומר, הברוך אצלנו יהיה נוראי, בתי זיקוק, שדות תעופה, מתקני ביוב, הכל יהרסו, שריפות והרס בכל מקום.
טוב, זה מאוד מרגיע. אתה יודע, אני חייבת להגיד לך שמבחינתי זה תרחיש אפוקליפטי די רגיל. זה מהתרחישים שעוברים לי בראש כל יום. ואני מאוד ואני לא חרדתית, זה פשוט משהו שאתה תמיד מחכה לסוף העולם.
זה לא בחרדה, זה בקטע של... אנחנו, כאילו, אני, זה מה שהולך להיות. כמו,
אני דור ראשון, שני לשואה.
נשלם את החשבון, נקנה עגבניות, והעולם יחרב.
לא, אנחנו לא נשלם את החשבון. זה,
שם נפסיק.
קונים בהקפה, זה הרגע. בכל אופן, הוא מסיים בכך שהשאלה הגדולה אם צהל נותן את דעתו על זה. זה העניין, האם עוד מישהו חושב על זה חוץ ממנו? אינני יודע, וזאת הסיבה שכתבתי את הספר, וזה דבר מעניין מבחינתנו, כדי לגרום למישהו בדרגים הגבוהים של צהל שייתן על זה את דעתו. אני מקווה מאוד שבצהל יש מישהו שהכין תוכנית למקרה כזה, כי הסיכוי שזה יקרה הוא של ודאות. ואם לא נתכונן לזה כעות כבר עכשיו, ועם טכנולוגיות מתאימות כנגד המתקפות הצפויות עלינו, בזמן רעידת אדמה, זה עלול להביא לחורבן המדינה.
ואני הייתי, את חושבת שאני פסימי.
שזאת בעיניי מוטיבציה מאוד משונה לכתוב ספר, וזה בעצם מה שאנחנו תמיד מציעים, כאילו אם אתם רוצים לכתוב את האמת, תכתבו בדיון. אני לא יודעת למה אלי אשד לא שואל אותו על הצוללות שלנו, שנמצאות שם כאמצעי איום כזה, גם אם יחריבו, ינסו להחריב אותנו.
הם היו גם ב-2006? היו כבר?
ברור, לא, צוללות המצאנו לפני שנתיים. ברור שהם היו.
חשבתי שנחשנו כמה לאחרונה, חזה שלם.
אנחנו לא נלך בלי להילחם, זה לא ייגמר בלי קרב.
זה נכון, אגב, בלי קרב.
קשבנו, הקשבים הערבים ברחבי העולם, תקשיבו טוב. זה לא ייגמר בלי קרב.
אנחנו חלוצים וזה, אנחנו כבר עשינו דברים. וגם בספר, דרך אגב, ישראל כן החלצת ממצב הביש הנורא הזה בסופו של דבר. אני עושה ספוילר לספר למי שלא קרא, אבל לורבר ואשת בעצמם עושים ספוילר. לורבר רוצה ספוילר בתגובות, הוא מגיב שם לראיון שמתפרסם בבלוג של אלי אשת ב-2006, וכותב כך, בספרי מתואר מצב שבו היו שנים רבות להתכונן, כך שהתזה המניחה הצלחה מלאה אינה מופרכת מעיקרה. אז תתכוננו פשוט.
אולי זה מה שביבי עושה כל היום בעצם.
כל היום מתכונן.
הוא מתכונן.
אנחנו גם
נתכונן. לאחרונה ראה אור לרגל שנת ה-70 לישראל, ראתה אור מהדורה מחודשת ומורחבת של הספר המכונן שיח לוחמים, שיצא לראשונה בסוף שנת 1967 בעריכת אברהם שפירא, וביוזמת קבוצת חברים צעירים מהתנועה הקיבוצית, שביניהם עמוס עוז שלנו, מוקי צור ועוד. איך זה נשמע לכם? עמוס עוז שלנו. שמת לב?
די. אלא של מי הוא יהיה?
אוקיי, אני מקווה שהוא מודע לכך. הספר הוא קובץ שיחות ועדויות של חיילים מקיבוצים, מכל הזרמים, מלחמת ששת הימים. הוא היה אחד הניסיונות הראשונים להביט בצורה ביקורתית על המלחמה הזאת, נניח, ומלחמה בכלל. הוא הפך לרב מחר, אני חושבת שלא היה בית שלא היה בו את הספר הזה. אלא שהסתבר לאחרונה שהספר הזה צונזר, הושמטו ממנו דברים. זה נחשף לפי מה שאני יודעת בסרט התיעודי שיח לוחמים הסלילים הגנוזים של מור לושי, שהוצג לראשונה בדוק אביב בשנת 2015. והמהדורה החדשה כנראה כוללת את כל ההשמטות, אבל יספר לנו את זה מי שקרא את הספר והתעמק בו קצת, ערן ליטווין שלנו, כי לא רק עמוס עוזו שלנו, ערן ליטווין שלנו עורך מכאן ג' שהוא המומחה שלנו לספרים מיוחדים, שלום ערן.
שלום, וואו, זה...
אתה ועמוס עוז על אותו פדסטר.
עמוס וערן, אנשים בעין, אנחנו...
מתאים לי.
אוקיי,
אז... תראו, מדובר בספר שמדבר על רעידת אדמה אחרת, אם התחלתם מדבר על רעידות אדמה.
כן.
והאפקט האדווה של הרעידה היא מעדדות עד היום.
נכון.
והספר הזה הוא ספר חשוב, הוא היה חשוב כשהוא יצא, והיום אולי כל הידהוד הזה נותן לו עוד יותר כוח, אבל בוא נגיד קצת דברים עליו, כי יש אנשים צעירים שלא מכירים.
נכון, ספר עליו.
באוקטובר 1967, עמוס עוז ועוד חבורה של אנשים מזהים בסנסורים הרגישים שלהם תהליכים שביניהם הם לא בריאים. המלחמה הולידה המון המון ספרי הוקרה ותקליטים ואלבומי ניצחון, מה שנקרא, והם ביקשו להסתכל גם פנימה וגם לבדוק מה קרה לאנשים שהיו בשדה הקרב. רובם זה היה מפגש ראשון עם המלחמה, הם היו אנשים מאוד מאוד צעירים, והוא ריין 140 אנשים, הוא ועוד אנשים, וזה כבר סיבה מצוינת להסתכל על זה, כי זה...
המון אנשים.
המון אנשים, אבל האנשים האלה הם מאותו בית גידול, שגם על זה צריך להגיד משהו, הוא בחר אנשים שהוא מכיר, אנשים שבאו מאותו בית כמו שהוא בא, הוא בא מחולדה.
קיבוצניקים צעירים כאלה, יפה בלורית והתואר.
ממש ככה, חילונים. שאחר כך מדברים על המפגש עם המקומות הקדושים, וחלקם לא כך מבינים מה זה הכותל, או מה ההתרגשות הגדולה. הם מבינים שיש התרגשות גדולה, הם לא כך מצליחים להבין. ועמוס עוז, הוא גם כותב על זה בפתיח של הספר החדש, המהדורה החדשה, הוא מצטט את נתן זך, והוא אומר, רגע אחד, שקט בבקשה, אני רוצה לומר משהו. שזה שיר של זך.
כן.
וזה בדיוק מתאר את זה. זאת אומרת, יש רעש גדול של ניצחון, בואו שנייה נעשה שקט, בואו נקשיב לאנשים שהיו שם, נקשיב לשקט שבין המילים, ונשמע מה היה שם. ועל רקע היהירות והזכיחות והתחושה שאנחנו גדולים ודוד הכניע את גוליאת, היה צריך לדבר כאן על דברים שלא רצו לדבר עליהם, והגנרלים לא רצו לדבר עליהם, ולא רצו להגיד גם על הדברים, לדבר על הדברים הלא יפים שיש במלחמה. ואולי הספר הזה הוא על התבוסה של המנצחים בעצם. והספר הזה הוא במובן מסוים הוא הצפה של רעיונות ושל מידע שחיילים הביאו משדה הקרב. הזכיר לי קצת את שואה של לנצמן שנפטר, במובן הזה שיש מסה אדירה של חומר, אין בה עריכה, זאת אומרת בחור מיפעת ובחור מעין חרוד, כולם מדברים, יש שם דברים מעניינים ויש שם דברים לא מעניינים, הקריאה היא קצת מתישה צריך להגיד, צריך ממש לברור שם את האמוץ מתוך ים המידע שיש שם. אבל יש שם איזו כנות מאוד מאוד גדולה, והוא הצליח להביא אותם לאיזה סוג של חשיפה, שמעניין שהוא הצליח לעשות את זה ברגע כל כך, כל כך דרמטי, המדינה בהיי, אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה של לחץ מאוד גדול מהמלחמה הזאת. והדבר הזה מעדד
אצלנו. התמימות שלהם, שהם אמרו את האמת. יש בזה תמימות מסוימת.
הם אמרו את האמת, לא בטוח שכולם הבינו שמקליטים אותם. חלקם, כשיודעים את זה, אז הם אומרים, אני רוצה לדבר אוף רקורד, אני בכלל לא רוצה שיקליטו אותי. באמת, הייתה גם אצל האנשים איזה חוסר נוחות, האם אנחנו פוגעים כאן במדינה, האם אנחנו עושים כאן מעשה שהוא אנטי-מלחמתי, או אנטי-אנטי-מדינה,
אנטי-ציוני
אפילו. במובן הזה, זה באמת איזה סוג של
צריך להגיד שהם מתארים כל מיני דברים שלכאורה לא אמורים לקרות.
לא אמורים לקרות, ובטח לא אמורים לדבר עליהם.
לא אמורים לקרות.
נכון. הם לא אמורים לקרות, ובטח אתה לא אמור לספר עליהם בפומבי.
כמו מה? כמו מה?
יחס לשבועים, כל מיני דברים.
למשל, יחס לשבועים, למשל, עניין של ביזה, בואו ניתן ציטוט קטן. אז שמעון מגבעת חיים הוא מספר, בהתחלה אמרתי שלא נוגעים בשום דבר. אחר כך הרשיתי לקחת רק חפיסת סיגריות לכל חייל. היינו כבר כמה ימים בשטח ולא היו סיגריות לחבר'ה. אז פתאום התחיל מישהו, אני רוצה גם ואני רוצה את זה, והתחילו לפתוח ארגזים. ולמעשה בהתחלה לא הבנתי מה רע בזה, והחבר'ה התחילו לפשפש. באותו רגע לא דמיינתי. רק יותר מאוחר, כשהתקדמנו ונכנסו לכפרים העזובים, אז פתאום חשבתי, מה קורה פה? פה מתחילים להשתולל, מתחילים לחטוף, אתה מבין, הפרופורציות משתנות. ואלה דברים מאוד מאוד קטנים, אבל הם מדברים בדיוק על, על הדבר העדין הזה, על ההשחטה של הנפש שקורית לך כשאתה הופך להיות עם שהוא כובש אנשים אחרים. ויש כאן למשל, אם תראו, אם אנחנו רוצים משהו אקטואלי להיום, אולי אלאור אזריה כזה, רגש אהבת המולדת היה הרבה יותר חזק אצלי מאשר רגש המוסר. ואני רוצה לחזור ולהדגיש, לא שווה שיערק חייל יהודי בגלל רחמנות על איזשהו חייל אויב, לא שווה. לא שווה שיפצע חייל ישראלי משום שאני פיקפקתי. Okay. ומדברים שם בכנות על, על פקודות לא חוקיות, קצת בזהירות, זאת אומרת, בהתחלה יש איזו הליכה מסביב, המראיינים עושים את זה מאוד מאוד בחוכמה, הם נותנים להם קצת להתקרקש, ואחר כך זה יוצא. גם אני זיהיתי שם איזה רצון מאוד מעניין של אנשים לפרוק. ממש כמו מין ריאקציה של פוסט-טראומה קצת, אגב, זה באמת לא היה מובחן אז כל הדבר הזה. ואנשים מתארים שהם אחרי המלחמה הם נפגשו, הייתה איזו תאונת דרכים, ודרסו הרבה מאוד אנשים, ומישהו שהיה במלחמה אומר, אני עמדתי והסתכלתי. זה לא עשה לי שום דבר. זאת אומרת, ניצנים ראשונים של, של פוסט-טראומה לא מטופלת כמובן, והספר הזה הוא כמו טיפול קבוצתי במובן הזה.
מה יש במהדורה החדשה?
במהדורה החדשה, וזה מאוד מאוד מעניין וחכם מאוד מי שעשה את זה, הוא בעצם נותן כאן רעיון שהיה עם ישיבת מרכז הרב. הם ראינו גם אנשים שנלחמו בששת הימים, אבל שהם הפוך מהתנועה הקיבוצית. וזה חשוב להזכיר שהתנועה הקיבוצית הייתה חוד החנית בכל מה שקשור ללחימה צבאית. שליש מההרוגים בששת הימים היו קיבוצניקים. זה מטורף הרי. היום התחלפו הדורות והמתנחלים או הדתיים, לצורך
העניין, הציונות
הדתית, הם אלה שהשרביט עבר אליהם במובן הזה. והרעיון הזה מופיע כאן. ואני חיפשתי, למה זה לא מופיע במקור בעצם? ואמרו משהו שיש בו משהו נכון. עמוס עוז והאנשים האחרים חיפשו אנשים שיגידו את מה שהם רצו שהם יגידו. ואנשים מישיבת מרכז הרב דיברו על הקושי ועל התמודדות, אבל תמיד היה שזור שם, שזורה איזו משיחיות. וזה לא התאים להם. והם השמיטו את זה מהספר.
זה בעצם התוספת, זאת
התוספת הדרמטית בעיניי בדבר הזה. באמת שאתה קורא את הטקסט הזה, הוא שייך לאנשים אחרים, אתה שומע מה הם שמעו אצל הרב. אני לא שופט את זה, אבל זה באמת ממקום אחר.
זאת אומרת, יש פחות פקפוק אולי, יש פחות רצון לחשוף את הדברים שהם עשו או לא עשו, כי יש להם משהו יותר גדול.
יותר גדול, וגם יש הצדקה. יש מקומות קדושים שצריך לשחרר, יש מקומות שצריך לחזור אליהם, יש כאן איזו הבטחה אלוקית. אז זה מסדר לך אחרת הטטריס בראש פשוט. זה עושה סדר.
זה גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים על השתקה מצד אחד, הנה, השתקה גם מהצד השני.
וזה בהחלט דוגמה טובה לדבר הזה. עמוס עוז גם כותב פתיח פשוט נפלא, איש הזה, איך שהוא כותב. רוצה לקרוא לכם חלק קטן מזה. אני חושב ששיח לוחמים סיפר לקוראים הישראלים ואחר כך לקוראים בעולם שלמלחמה יש שני צדדים. שאולי הדבר הנורא ביותר הוא להיות מנוצח במלחמה, אבל לא כל כך טוב להיות מנצח במלחמה. זה לא תענוג, זו לא חדווה, זה לא סיפור מרנין להיות מנצח במלחמה. זה מה שכתוב בשיח לוחמים בקליפת אגוז, שגם להיות מנצח במלחמה זאת לא מציאה גדולה.
תגיד, אם הספר היה מתפרסם היום, אפילו במהדורה הנוכחית שלו, עם הצד השני גם, הוא היה מתקבל באותה דרך, עדיין יש לו את אותו כוח?
תראה, הדברים האלה לצערי מתקיימים גם עכשיו, as we speak. ובאמת שוברים שתיקה וארגונים אחרים מנסים, עם הבעיות של מה שהם עושים, מנסים בדיוק לעשות את זה, לעשות אאוטינג לדברים האלה, כדי שאור השמש באמת יחטא אותם. היום זה היה מקבל הרבה יותר תגובה קשה.
תגובה שלילית. אז אנשים, כולם קראו את זה.
כולם קראו את זה, אני חושב באיזה תמימות. זאת אומרת, הספר הזה נמכר ב-120 אלף עותקים, הוא היה באמת בכל בית, ליד תמונות של רבין בכותל וליד... אז יש כאן איזה ירבול חושים. אני חושב שלקראת יום כיפור ואחרי יום כיפור הדברים מאוד מאוד הסתדרו והחשיבה הסתדרה. וגם חנוך לוין עשה סדר. זאת אומרת, גם הוא זיהה בדיוק את הדבר הזה, ניסח את זה בדרכו. היא הייתה יותר בוטה אולי, ולכן היה יותר קל לסנוע אותו. אבל יש כאן בדיוק את השורשים של הדבר הזה. וזאת המלחמה שהולידה את מפעל ההתנחלות, ובעצם זה נוכח בחיים שלנו עד היום, ולכן הוא כל כך כל כך רלוונטי.
אז שיח לוחמים, אמרנו שזה יצא בהוצאת קרמל.
הוצאת קרמל.
הוצאה מחודשת ו...
במלאת 70 שנה לישראל, והסאבטייטל, הכותרת משנה, פרקי הקשבה והתבוננות. וכמה יפה.
ועדיין אתה אומר שזה רלוונטי לקרוא את זה גם היום.
ממש רלוונטי.
אז בוא תספר לנו עכשיו איזה שיר בחרת שנשמע.
אז חשבתי איזה שיר, בגלל שאני בא מעולם המוזיקה, אז חשבתי באיזה שיר כדאי לסיים. יעקב רוטבליט היה חייל במלחמת ששת הימים, והיצירה שלו באופן כללי מהדהדת מאוד את מסקנות המלחמה, לפחות כמו שהוא רואה אותם משיר לשלום, ועד החצר האחורית, שזאת להקה מאוד מאוד מעניינת ששווה לשים לב אליה. בתקליט הראשון שלהם יש את השיר הזה שנקרא פרזות, וזה בעצם חוויה אישית של רוטבליט, של מה שהוא ראה במלחמה, גם ביזה, גם התנהלות לא תקינה, מאוד מאוד מהדהדת שיח לוחמים בעצם.
ערן ליטבין, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. איתנו עכשיו אילי גרין, צייד הספרים שלנו, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין. שלום אילי.
שלום, שלום.
אז על מה אנחנו מדברים היום? מה מצאת?
היום אנחנו מדברים על עוד פן באספנות ספרי הילדים. הייתי אצל אספנית ביום ראשון, והיה לה, הייתי אומר, משהו כמו... 3-4 ספריות מאוד גדולות מלאות בספרי ילדים, בעיקר ארץ ישראלים שיצאו, כלומר, בעיקר מדינת ישראל שיצאו אחרי קום המדינה, שזה בדרך כלל התחום הפחות שווה של האספנות, כי מה ששווה בדרך כלל זה ספרים שיצאו לפני קום המדינה.
למה בעצם? למה אתם עושים איפה ואיפה אתם האספנים?
תראה, זה עניין של תפוצה. לפני קום המדינה הספרים היום נדירים יותר, הם פחות נראים בשוק ויותר מחפשים אותם, והספרים שיצאו אחרי קום המדינה בעצם היה להם, היה הוצאות יותר מסודרות, היה יותר תקציבים, ובעצם רואים אותם יותר בשוק.
אוקיי.
אז היא אספה את הפן הפחות שווה יחסית, שזה יחסית מוזר, אפשר להגיד.
אולי זה עניין אותה, אתה יודע, אולי סתם היא לא הייתה כמוני ורק חשבה על מה שווה יותר, אלא מה שמעניין אותה.
כן, אני חושב שזה גם עניין של נוסטלגיה, זה בטח הספרים שהיו שלה שהייתה צעירה. בכל מקרה, מצאתי שם אוסף מאוד מכובד של ספריית פס הזהב. זה בעצם סגרת ספרים שיצאו בכמה סוגים שונים של הוצאות. יש ספריית אריה, רימון וכל מיני כותרים אחרים. עכשיו, מה שיושב את זה שבעצם הם לקחו ספרים בלגיים וצרפתיים, כל מיני סדרות עם יורים כבר קיימים, ורק עשו תרגום ואדפטציה לעברית. כלומר, לקחו ספרים בשם, נגיד, גרצל משחקת עם חטלטול, והפכו את זה למירי משחקת עם חטלטול. ממש עשו לזה עברות.
אוקיי.
ויש ממש קלאסיקות בסדרה הזו. ממש ספרים שגם היום, נגיד, יוקה שחורת ובובתה, ספר מאוד גזעני יחסית, אבל זה ספר שאם אני קונה אותו היום, יש לי בערך 50 אנשים שמוכנים...
רגע, איך אמרת? מה היה השם?
יוקה השחרחורת ובובתה.
ולמה הוא גזעני?
כי היא שחרחורת.
מה זה אומר? שחרחורת זה שיש לה שיער שחור. או שהיא חס וחלילה, קושית.
זה כמו עליקם, כן, זה כמו לי כמה, אני חושב שהבובה שלה הייתה פשוט בובה שחורה. אני לא קראתי את הספר, אני חושב שהבובה שלה שם היא שחורה. אבל יש ממש כמה כותרים שאנשים מחכים להם, ורק מחכים ליום שאני אבוא.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה עקרונית. כן. הלכת למישהי שהיא אספנית, כלומר, בדרך כלל אנחנו מדברים על סתם ספריות מכובדות שאתה הולך אליהן, אבל זאת אספנית, ועכשיו היא מוכרת, למה הספנים מוכרים את האוסף שלהם? הרי אספת...
היא מכרה לי רק את הכפולים.
את הכפולים.
יש לה כפולים. אני מכיר את זה מהבית ספר היסודי.
לגמרי, היא הולכת ומחפשת במקומות שבאמת אני לא יודע איך היא מגיעה אליהם אפילו למקומות האלה, והיא פשוט מחפשת ספציפית את הספרים של סדרת פס הזהב. ממש, היא מגיעה לספרות קיבוציות, לאנשים הביתה, כותרת בפייסבוק, באינטרנט, וממש יש לה מאות כותרים מהסדרות האלה.
אבל זה תמיד יוצר בעיה עבורכם, נכון? כי היא יודעת בדיוק כמה זה שווה, למשל, או כמה זה מבוקש.
אז מה, אילי לא מנסה לרמות את הלקוחות שלו.
אז וחלילה, לא.
היא יודעת כמה זה שווה. נכון, נכון, לגמרי נכון. היא יודעת כמה זה שווה, וגם אני יודע כמה זה שווה, ואנחנו עושים סוג של משא ומתן. ובגלל שאני קונה ממנה מסה יחסית גדולה, אז אנחנו מגיעים להסדר.
זה נורא נחמד, כי אתה שלחת לנו כמה תמונות של דברים מהסדרה הזאת, ואני מת על השמות, זה מירי ותמר בחופש הגדול, ורמה והטלה הזעיר, הב הכלב, טלי ודני ביער, מיצי קפיצי החטלטול, זה האהוב עליי.
אתם מצפים לגמרי.
ואז איזה מהם, אתה אמרת שיש אנשים שיש רשימות המתנה של 50 אנשים לספרים האלה, איזה כותר למשל?
מירי היא מסדרת הילדים, מירי היא הכוכבת הגדולה, היה גם אחר כך את סדרה של נמרוד, נמרוד בועל האינדיאנים, ויש את ירון עוסק בספורט החורף, זה ספר מאוד פופולרי.
ספורט חורף,
אין פה ספורט חורף.
נכון, אבל זה הגיע מבלגיה, נחמד. יש שם אלפים.
ירון בדיוק באלפים הישראלים החדשים, הציוניים, עוסק בספורט החורף האהוב על החלוצים.
נכון, נכון, זה היה... זה עברות מאוד מצחיק, גם היה שמות, נתנו שמות מאוד מצחיקים לחיות שם, זאב חורב, הסנאי פוחז, הדולפין חנין, שמות ממש מצחיקים.
אז כמה ספרים יש עכשיו, כמה ספרים לקחת?
לקחתי משהו כמו 28-30 ספרים.
וואלה, ושוב, אני חייב לדרדר את השיחה.
תשאל אותי.
מה השווי של ספר כזה, לטובת מאזיננו שמחזיקים בספרייתם את כל פסי הזהב האלה?
אז זה נע בין הסדרות, אבל אם יש את ספריית אריה, שהיא נחשבת לספרייה הטובה מבין הסדרות האלה, אז זה נע בין 70-100 שקלים לספר. אלא אם כן יש את יוקה שחרחורת, ואז זה כבר משחק אחר.
יוקה שחרחורת.
חפשו בספרייתכם.
וואו, זה משחק אחר. כל הכבוד.
אילי גרין מחנות הספרים האחים גרין, חנות הספרים שומשים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בכיף.
להתראות.
תראי מה, אנחנו כל הזמן מקוננים על מצב הספרות בישראל. לא קונים כאן ספרים, והמצב נורא והיום, וכולי וכולי. מתברר...
אבל יאמר לזכותנו שאנחנו כל הזמן מקוננים על המצב בישראל, לא רק על מצב הספרים.
נכון.
אנחנו מתבחנים כל הזמן.
ושומרים על אופטימיות.
יש לי חבר שאמר פעם, הגיע הזמן שהשמאל ישלים עם זה שניצחנו את הערבים. זה מה שיש לי להגיד.
זה נכון.
אז אוקיי, אז אנחנו מתבחנים כל הזמן.
אז גם בארצות אחרות מסתבר שלא הפנימו עדיין שהם ניצחו, כמו למשל בריטניה. לא מזהיר פנים מצב הספרות שם. אני קראתי דרך אגב באתר Publishers Weekly, זה בארצות הברית. זה אתר מקצועי מאוד שמפרסם נתונים מתעשיית המולות שמה. הם הסבירו באיזו ידיעה קטנה שבארצות הברית דווקא המחירות עולות. בכלל של הספרות.
של הספרים, לא של הספרות.
של הספרים, כן. ואפילו של ספרי הדפוס, הם מציינים את זה במיוחד, והם זוקפים שם את העניין הזה בין השאר לתרומה של דונלד טראמפ, הנשיא. לשוק הספרים, זה דבר שכבר
איך
דיברנו...
זה, לו, איך זה שיש איז, לו תרומה?
הם, קודם כל יש המון ספרים שעוסקים בו.
אוקיי.
ויש המון ספרים שמדברים על נשיאות, למשל הספר החדש של קלינטון ופיטרסון.
אוקיי, אז בסדר, אבל כמו שאמרתי, זה לא קשור לספרות.
לא, זה לא קשור לספרות, אוקיי. אבל זה קשור בהחלט למחירות.
לשוק.
לשוק, שזה הדבר הכי חשוב כמובן. למרבה הצער, לא לכל המדינות יש את דונלד טראמפ.
כן, זה מאוד מצער.
דבר שצריך גם לקונן עליו, שלא לכל מדינה יש את דונלד טראמפ. וכאמור, למשל בריטניה, אין לה דונלד טראמפ, היה להם משהו דומה, אבל הוא הלך, הוא לא רוצה יותר. והמחירות אכן מדשדשות שם. מה שהוביל את הסופר האוורד ג'ייקובסון לשאת נאום בנושא, שבו הוא ממש, הוא מקונן כמונו על המצב, והוא תוקף את הקוראים, הוא המאשמים במצב. הוא אומר, אין להם את היכולת ליהנות מאתגר אינטלקטואלי אמיתי.
אוקיי, ג'ייקובס, האוורד ג'ייקובסון הוא סופר מאוד מוערך, הוא זוכה פרס בוקר, הוא כתב בין השאר את זמן חיות, והוא מה זה פינקלר שתורגמו לעברית, הוא בן אדם מאוד מצחיק גם, פעם ראיינתי אותו, הוא אמר את הדברים בנאום שהוא נסע בטקס פרס הבוקר של הבוקרים, שגם דיווחנו, שם זכה השבוע הפצוע אנגלי בפרס הבוקר של הבוקרים. הנאום ישודר מחר ברדיו ה-BBC, ולפי כתבה בגרדיאן בנושא, הוא אכן מקונן שם על השחות הדעת של הקורא בין זמננו, ועל הירידה ביכולת הביקורת הניואנסית. בין השאר בגלל הדידקטיות של הרשתות החברתיות, ליד ורב, כן. הוא מדבר כמובן על ספרות ולא על שוק הספרים. הוא מדבר,
הוא
על,
מדבר
ספרות
על ספרות
יפה.
באמת, כן.
אוקיי.
הוא אומר שם שהסחות הדעת האינסופיות של המסך הן מקסם שווא, בניגוד ליציבות הנזירית של הדף, שאת הסימנים השחורים עליו אי אפשר למחוק ואי אפשר לגלול למטה. לא, אבל אפשר פשוט לסגור את הספר. נכון? אני לא יודע. הוא אומר גם, האינטרנט ייצר צורות ביטוי ברוטליות, תרבות הבוהן למעלה והבוהן למטה, השיח צומצם להצהרות, כותבים הם טובים רק לפי הצד שהם נמצאים בו, משמעות היא רק מה שהתכוונו מלכתחילה, ובקיצור, המצב נורא.
אוקיי, הוא ממשיך שם וטוען שקריאה מדוקדקת אינה הרג השמחה של הספרות. ריכוז והנאה אינם הפכים. אחרי שהוא נסע את הנאום שלו בטקס, הוא אמר לקהל שהרומן במצב טוב, וזו תעלומה מדוע הרומן מוכר פחות טוב מבעבר, אלא אם אתה כותב ספרי ילדים או מתח, שזה כבר דברים שנמכרים, והבעיה בעיניו אבל היא בקורא, לא בסוגה.
נכון.
לא שהילדים והמתח יותר טובים ולכן הם נמכרים יותר. לא.
אפשר להתווכח על זה כמובן.
רק ציטטתי אותו. אני מוד... לא מתווכחתי איתו גם.
את לא מתווכחתי איתו?
לא, ממש לא.
הוא אומר, הוא מודה, אין לו פתרון לירידה במחירות, ובכתבה הם גם מתייחסים למחקרים שבאמת הראו שיש בריטניה יש ירידה מתמדת במחירות ספרים מאז 2011, אבל הוא כן, מה שהוא אומר זה, צריך לשנות את מערכת היחסים בין הספר לקורא, לא לשנות את הספרים שכותבים. עד שהקוראים לא יתפקחו מהתאהבות במסך, אינני יודע מה יגרום להם לחזור לכתיבה, הוא אומר, ובאמת, תפסיקו את ההתאהבות שלכם.
הוא דיבר גם על דרישת המו"לים לכתוב ספרים מותחים, מה שנקרא באנגלית page turners, כזה שאתה לא יכול להפסיק לקרוא, הופך את הדפים כדי להגיע לשאלה בסוף מי הרוצח. הוא אמר, אמרו להם ללכת לעזאזל. זו עדות למצב הטרגי שבו אנו נמצאים. זה עלבון לקוראים, שזה כל מה שהם רוצים. מעולם לא הבנתי מדוע מישהו רוצה לקרוא את הספרים האלה. מי ביצע את הרצח? למי לעזאזל אכפת?
תראי, אני נורא רוצה להיות בצד שלו, אבל אני חייב להודות שהוא נשמע כמו זקן ארגן שגנבו לו את העולם. לקחו לו, הקורא השם. לקורא יש בעיה, וצריך לנך אותו מחדש. ואלה דברים שאף פעם לא עובדים, החינוך הזה מחדש. וגם הביטול המוחלט הזה של סוגות שאינן בהכרח ספרות עילית לא ברור לי. כי גם הרי במסך יש דברים מורכבים יותר ומורכבים פחות, יש דברים מתוחכמים, יש סדרות דרמה עמוקות וסדרות מבדרות ושטחיות. וגם אפילו באתרי אינטרנט יש מקומות שבהם יש אתרי אינטרנט מעמיקים יותר ופחות, ובחלק מהם עושים לייק ודיסלייק, כמו שנהוג לומר, אבל בחלק מהם יש דיונים מפותחים ועשירים, ולפעמים שני הדברים קורים ממש באותו אתר, בו זמנית שני הדברים האלה קורים.
יופי. אני חושבת שהוא צודק ב-100%, ואני כמוהו אומרת, אמרו להם ללכת לעזאזל. אני אוהבת את זה, וזה נכון, והוא צודק. אני בהלם שאתה מגן על מה, על איזה אתרים בדיוק. טוב, לא נגיד שמות.
למה?
עשו להם לייק ודיסלייק. עשו לנו לייק בפייסבוק.
אפילו בפייסבוק לפעמים אתה נתקל
בדיונים עמוקים מן הים.
בהחלט.
בהחלט. בסדר.
אני לא חושב שהבעיה היא בהכרח המסך כשלעצמו. זה מין מקרה כזה שהמסך הוא גם קצת המחלה, אבל הוא גם במקביל רק הסימפטום שלה. אבל אני מסכים איתו בקשר לדבר אחד, גם אני כאילו לא יודע מה הפתרון, אבל אני חושב שלהאשים את הקורא ולרקוע ברגל ככה ולהגיד, אתם לא בסדר ואני נפלא. וואלה, זה לא נשמע לי כמו הצעד הראשון בדרך לתיקון.
אוקיי, אז תשמע, אנחנו לא במוסך שמנסה לתקן דברים, אנחנו מצביעים על הבעיה, אנחנו משוחחים עליה, אנחנו לא מנסים לתקן ואנחנו לא מנסים להנגיש. אנחנו רק אומרים להם ללכת לעזאזל, זה הכל. הרעיון שלך הוא לא מציע פתרון. אין לו הפתרון להציע, אנחנו לא מציעים אני והאווארד, אנחנו, אנחנו לא מציעים לשלוח את הקוראים לגיליוטינה, למשל. מה זה? הוא בא ואומר לך, זה, הנה הבעיה. תבדוק את עצמך עכשיו אם אתה רוצה לפתור לעצמך את הבעיה, כי הבעיה היא של הקוראים, היא לא בעיה של הסופרים. Yeah. הסופרים ימשיכו, תראה, הסופרים ימשיכו לכתוב ספרים. נכון. אם אתה חושב שדיון בפייסבוק שלך, עם כל הכבוד לעומק שלך, הוא שווה ערך והוא מעמיק, כמו לקרוא ספר, רומן טוב, אז טוב, אז אנחנו לא נפתור לך את הבעיה.
לא, זה לא מה שאני אמרתי, אבל להגיד לקוראים ולמולים ולכולם, לכו לעזאזל, אנחנו פשוט נכתוב את הספרים שאנחנו רוצים, זה גם סוג של בעיה.
מה הבעיה בזה?
בסופו של דבר, אתה כותב לעצמך, והעובדה היא שאין כסף לממן את הדבר הזה.
אבל אתה מתעסק, אתה, המחשבה שלך על הדבר הזה כרגע, נקודת המבט שלך היא נקודת מבט קפיטליסטית. אפשר אתה מדבר על כסף ועל שיווק, וזה בסדר, אז שיהיה לך בהצלחה עם זה. זה לא, לא, הוא לא מדבר על הדבר הזה, הוא מדבר על ספרות. דבר הזה שקוראים לו ספרות, זה הכל.
בקשר
שיווק,
לזה.
לך תמכור עגבניות בשוק, בסדר? שיהיה לך בהצלחה. טוב, בפינת הסטטוס היומי נקריא את הסטטוס של בחור שנקרא נמרוד ברקו, שכתב לכבוד יום הולדתו ה-147 של מרסל פרוסט, אפרופו ספרות. כן, הנה ספרות למשל. סיפור משעשע לכבוד העניין הזה, הוא כותב כך, את נשלחו אליו, אל פרוסט, כתבי יד משל סופרים ומשוררים על מנת שחווה דעתו עליהם, ענה תמיד, זה גאוני, אין לי שום הערה. אני מסיר את הכובע, מרסל פרוסט, הוא כתב להם, אתה יודע. כן. עשרות אנשים הסתובבו בפריז מאותרי העילה הזאת. כמובן, מי שנתגלה הדבר, הגאונים במרכאות נעלבו. ידיד שאל אותו לפשר המעשה, ופרוסט השיב, זמני יקר, אני איש חולה, דבר לא חשוב לי מלבד כתיבתי. זו הייתה הדרך היחידה להיפטר מהם, שמה יחזרו אליי אם אשנה את דעתי זו.
או במילים אחרות, אמרו להם
ללכת לעזאזל.
בדיוק. פשוט לכו לעזאזל כולם, הגיהנום הוא הזולת.
נגיד היום, בעידן הנוכחי, שבו עוד פחות אוהבים מביקורת מאי פעם, למרות שכנראה שאף פעם לא אהבו.
כן.
אז נגיד שמישהו מבקש ממך לקרוא את הספר שלו.
זה קרה לך?
מה הטעם להגיד לו את האמת? הרי זה ממש דבר טיפשי.
ממש דבר טיפשי.
וזה גם באיזשהו אופן, כאילו, עכשיו אני חותרת תחת עצמי כמבקרת, אבל זה באיזשהו אופן, זה כמו נגיד, אני אתן לך עצה שאני מקווה שאתה כבר יודע בגילך המבוגר.
קרוב בוודאי שלא.
נגיד שאישה שואלת אותך על השמלה שלה, איך, עם השמלה יפה, אשתך, כמובן.
כן.
מותר לך. אבל היא כבר לבושה, ואתם כבר עומדים לצאת. היא כבר לבשה אותה, זה כבר בחוץ, בסדר, כבר יצאתם. אף פעם אל תגיד לה, פחות. תמיד השמלה הזאת מהממת. אתה לא צריך להגיד את האמת. זה לא משנה כבר, זה מאוחר מדי.
תראי, קרה לי כמה פעמים ששלחו לי בקשות לקרוא כתבי יד, וזה עדיין לא בחוץ. ואת לפעמים אתה קורא את זה ואתה אומר, בוא נציל את הבן אדם הזה, זה לא טוב. לא, לא הצלת.
למה? כי אתה כמו פרוס, אתה חולה, אתה זקן, דבר לא חשוב לך מלבד כתיבתך.
זה נכון. זה קורה לך לפעמים שמבקשים איך לקרוא כתבי יד?
אני, זה קורה לי לפעמים.
זה נורא.
ואני חושבת שאני החלטתי שאני אולי לא אעשה את זה יותר.
אבל זאת גם בעיה. כי אם אתה אומר, תשמע, אני לא עושה את זה, אז השלב הבא הוא שיימינג בפייסבוק.
ביקשתי את זה?
כן, ביקשתי ממנו לקרוא, והוא אמר לי לא, מי הוא חושב שהוא?
אוקיי, אני חייבת להגיד שהדבר שהכי פחות מפחיד אותי ביקום, זה שיימינג בפייסבוק. אתם מוזמנים לעשות לי איזה שיימינג שאתם רוצים בפייסבוק. אני חסינה.
היא תגיד לכם, לכו לעזאזל.
לכו לעזאזל, בדיוק. יובל, לפני שאתה מתחיל, אני רוצה להבין משהו. אתה מפחד גם מרעידות אדמה וגם משיימינג בפייסבוק? אי אפשר, זה לא יכול להיות באותו סקאלה. אתה חייב לבחור. אל תפחדו משיימינג. מה אכפת לכם מה אומרים עליכם?
שיימינג פחות מפחיד אותי מרעידות אדמה.
באמת, למי אכפת? יגידו.
פחות, פחות. אוקיי. נסיים כרגיל ביום רביעי עם מספר המלצות ספרותיות לסוף השבוע.
נכון, כן. אוקיי, אז ככה. היום ב-8 בערב, בבית הקפה אלבי בדרום תל אביב, תתקיים השקה לספר השירה של רחל פרץ, פרולוג לרצח. אנחנו דיברנו איתה כאן בתוכנית לפני כמה חודשים, לדעתי כבר, על הספר הזה. זה קובץ שירה שונה מהמוכר. יש פה שם גבר בן 51 שמבקר את אביו, מגלה שהוא נרצח. ויוצא למסע בלשי בעקבות הרוצח, הוא מתעד את המסע, יש שם איזה מין משהו נרטיבי כזה, מאוד, ספר מאוד מעניין, mm-hmm. שהיא גם יראה אותו, אז זה גם יצירה שלמה כזאת שמעניינת מאוד. בכל אופן, בערב הזה שהתקיים היום ב-8 באלבי, השתתפו אסף שור, שאול סתר, עודד וולקשטיין, יונית נאמן, המשוררת איילה בן לולו, יפתח אלוני, הסופר והמול, וכמובן רחל פרץ עצמה, אז
זה נשמע מאוד מעניין.
נשמע מעניין, כן.
גם אחלה משתתפים. ומחר, ביום חמישי, בשעה 8, יתקיים בבית ביאליק בתל אביב, ערב שיעסוק ביצירתה של אלנה פרנטה.
פרנטה.
פרנטה, סליחה. לרגל צאת הסיפור של הילדה האבודה, שזה החלק האחרון של הרומנים הנפוליטנים, אגב, שיווק ומסחריות, וזה דווקא כן הצליח היטב.
מה זה הצליח? זה בכל העולם, אבל זה כן. לא איזה המצאה
נכון?
שלנו.
לא, חס וחלילה, זה פשוט...
אני אולי... חייבת לומר שאני לא קראתי את זה, אז הזלזול הזה שאני שומעת בקולך, אני לא יכולה לחלוק, כי אני לא יודעת, לא קראתי, אני רק יכולה להגיד לך דבר נורא משונה. פגשתי איטלקים שהיו בארץ לאחרונה,
כן.
ורציתי לדבר איתם על אלנה פרנטה.
כן.
והם לא ידעו מי זאת.
לא. באמת? אוי ואבוי.
אז אני ממש נתקפתי את הדמה, אבל זה מה שקרה.
אני גם שמעתי שאם נגיד שואלים אותך בדרום אמריקה, אני באמת שכבר דיברנו על זה, איזה סופר אתה אוהב, ואתה אומר להם בולניו.
לא, במקסיקו.
רק במקסיקו?
אל תגידו.
אל תגידו, אתה שרוף, זהו, אז גמרת.
אבל הם יודעים מי זה, אבל הם יודעים מי זה,
כן, נכון.
זה כמו פה עמוסות, שאנשים רוצים לדבר איתך על עמוסות, ואתה כזה, אוי, נו, עוד פעם עמוסות.
כן.
זאת הדבר, אבל לא לדעת.
אבל זהו, אי אפשר לבוא לכאן ולגיד, עמוסות?
לא מכירה, עמוסות?
מה, הוא כותב? חדש? יש אותו בשלוש במאה? טוב, אז אלנה פרנטה, ערב בבית ביאליק ב-8 בערב ביום חמישי, והשתתפו שם העורך מנחם פרי ושיר הסתיו ואביעד כיסוס ושיר ראובן ודורית רביניאן, ודליה שימקו תקרי מן הספר.
מאוד חגיגי.
וזה הזמן שלנו לסיים, נכון, להיום נכון. ולשבוע זה.
נכון, אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון, אנחנו נזכיר לכם להוריד את אפליקציית כאן עוד, עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים, חפשו! כאן, O-D, בחנויות האפליקציות, כאן, K-A-N. אודי. כמו כן, נזכיר לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. אתם יכולים גם לשלוח לנו שם הודעות. אנחנו נודה לאירה וקסלר ומיכאל אולשוונג שהיו איתנו. תודה לכם, חברים.